מסוגל לימים נוראים, אבל הפשט הכתובים זה בכל יום ויום, ובפרט שהתחלנו את שלושת השבועות בהם הכיסופים למקדש והביאו אותי מלאר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, מקבלים ככה משנה תוקף, ובפרט שם גם בחודש תמוז, שכבר אמרו בעלי המוסר שתמוז זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים, ואז יש חודש אב שזה ראשי תיבות אלול בא, אז אלול זה אלול, אוקיי? אז אנחנו כבר סמוכים ונראים לימים הנוראים, אבל כפי שנלמד היום, הימים הנוראים שבמרכזם, בסיאם, יום הכיפורים, זה בסך הכל מה שנקרא בשפה הצבאית, סך הכל דפה ב', זה ממש 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 לא לכתחילה, שלא לומר לגמרי בדיעבד, לא לזה כיוונו, לא לזה פיללנו, אבל נתחיל מההתחלה. וכפי הכותרת של להבין מה זה י"ז בתמוז, כדי להבין את המצוי צריך קודם כל לכוון ולדעת מה הרצוי. מקובל לנו שאת ספר התניא אפשר לסכם בשלושה משפטים, בשלוש נקודות. קודם כל דע מי אתה, היכן אתה נמצא. דבר שני זה לאן אתה שואף. והנקודה השלישית זה איך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', מהמקום שבו אתה נמצא, כלומר מהמצוי לעבר הרצוי. רוב האנשים נקודת הכשל שלהם היא כמובן בנקודה א', הם לא מודעים לעצמם, הם לא יודעים היכן מקומם, מה שנקרא בשפה המקצועית הם חיים בסרט, ואז במילה השאיפות שלהם, שאיפות לא נכונות, לא תואמות את המצב שלהם, ואז הם גם לא מגיעים ליד, וזה בגימטריה תסכול גדול, שזה פשט, עם הכולל כמובן וכו'. טוב, אז בוא נתחיל בצורה מסודרת. המשנה במסכת הענית מספרת לנו על סדרה של אירועים כואבים בתולדות עם ישראל, שמשום מה, בכוונת מכוון, אף פי שיש רצף פה כרונולוגי של הרבה שנים, אבל כולם אירעו דווקא בי"ז בתמוז. ובמקום אחר כך איזשהו אסון, כמו שבירת הלוחות או ביטול התמיד, וכבר עשינו את זה בעבר, אני רוצה דווקא להתמקד במבט פנימי ולהסתכל על הרצוי. מה השורש הפנימי של י"ז בתמוז? מה שנקרא האידיאל? מה היה התכנון המקורי שהקדוש ברוך הוא ייעד ליום ה-17 של חודש תמוז, הוא חודש הרביעי? ומתוך כך, ברגע שנבין מה הפוטנציאל הרוחני של י"ז בתמוז, אז נוכל להבין יותר את גודל השבר שלנו כיום, וממילא מהי העבודה המתבקשת מאיתנו להלכה, למחשבה, לדיבור ולמעשה בשלושת השבועות הבאים עלינו תורה ולברכה בעזרת השם. אבל אחרי ששללנו את הרשימת המאורעות, בואו נחזור לרשימה של המקרים שהתרחשו. אנחנו במקור א', משנה מסכת תענית, פרק ד', משנה ו'. חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקיע העיר, ושרף הפוסתם עושה את התורה, והעמיד צלם בהיכל. הטרגדיה הראשונה של שבירת הלוחות היא לא רק, נקרא לזה, טרגדיה ראשונה מבחינה כרונולוגית, אלא ביותה ראשונה בעצם היא ראש, היא ראש לכל הטרגדיות, וכל הטרגדיות שאירעו בי"ז בתמוז, ואני מוסיף ואומר, שזה גם מה שאתה כמובן לתשעה באב, כל הטרגדיות הללו הם פועל יוצא של הטרגדיה הראשונה של שבירת הלוחות. הסיפור מתרחש בפרשת כי תישא, קראנו את זה עכשיו במנחה. משה רבנו עליו השלום אמור לרדת עם הלוחות, מתי? היום, י"ז בתמוז, ובשל איחור, חוסר הבנה, חוסר תיאום, שפה משותפת בין הכוחות השונים, נקרא לזה ככה, בני ישראל עושים להם עגל מסכה, והם עובדים אותו, וחז"ל, שהם באים להדגים מה גודל השבר והמשבר, הם בוחרים לתאר את האירוע הזה בתור קלה שמזנה תחת חופתה. נפרק את המושג הזה יותר. המשבר הכי, נקרא לזה בצורה חיובית, האמון הכי גדול והכי יסודי והכי חשוב בחיים זה אמון בין איש לאישה. זה התשתית של הבית, שיש אמון, שיש נאמנות, אף על פי שאישה פסולה לעדות, אבל בתארת המשפחה, בספרה לה, עם תוספות, יש לה נאמנות, בקשרות המזון יש לה נאמנות. הכל הבית בנוי הנאמנות בין האיש ואישה, זה הרכיב הכי יסודי שממנו הכל מושתת. ושחז"ל אומרים מה הרע בשבירת הלוחות במעשה העגל, זה קלה שהיא מזנה. עכשיו, זה לא אישה שנואפת, זה קלה. היא עוד לא התחתנה, היא רק התחתנה, עוד לא הספיקה להיות. לא היה פה רגע אחד של נאמנות, ואיפה היא עושה את זה? לא בחדר חדרים. תחת החופה, במקום של הקידושין שכולם רואים. כלומר, בהרבה מובנים, אותה רווקה, רווק שרק חיכו להתחתן, ומה שנקרא יום ססוני הוא יום אבלי. כלומר, היום שבת הכי מאושר בחיים של דרך חדשה הופך להיות ליום של פירוק הנאמנות. או בשפה היותר מוכרת, כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ומכל זה יוצא לנו, אז בואו נתמקד עכשיו לא בגודל האכזבה, גודל האכזבה הוא מובן. אז בואו ננסה להבין מה גודל הציפייה. מה היה התכנון, מה בכלל רצינו מי"ז בתמוז. בכל מקרה, לכאורה נראה, שי"ז בתמוז היה אמור להיות, כך תוכנן, בתור יום גדול, חג לשם מחר, אומר אהרון הכהן, והוא אמור להיות הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים ומכירים. בעזרת השם נביא גאולה לעולם, אנחנו בעד גאולה, והדברים מבוססים, זה תמצית מהלך של החסיד המקובל, רבי רפאל משה לוריה, זכר צדיקו לברכה, שהיה מראשי בית המקובלים בירושלים, שער השמיים, חסיד של נתיבות שלום, גם ראש ישיבה בעברו, שוטי איטרי, ויש לו ספר שנקרא בית גנזי, זו סדרה של כ-50 ספרים על פרשת שבוע, מועדים והרבה דברים אחרים, שכל העניין שלו, בהיותו גם חסיד סלונים וגם מקובל גדול, זה לחבר את תורת האריזו לבעל שם טוב כלשונם. אז במאמרים של חודש תמוז ואב, משם לקוח המהלך של הלימוד שלנו. שתי משניות לאחר המשנה שקראנו במקור א', שמפרטת לנו את סדרת המשברים הכרונולוגיים שראו בי"ז בתמוז, מספר לנו רבן שמעון בגמליאל, זה משנה שמרבים לצטט אותה, לא בי"ז בתמוז, אלא דווקא בט"ו באב, שלא היו ימים טובים לישראל כמו מי? כ-15 באב וכיום הכיפורים. והגמרא מסבירה למה יום הכיפורים נחשב לכזה יום מסוגל ויום מיוחד, כי הוא יום מחילת אבונות, אבל גם ביותו יום קבלת הלוחות, איזה לוחות? הלוחות השניים. עכשיו כמובן שאת הדברים, תלוי בזה בזה, נכון? יום קבלת הלוחות השניים מבטא את השיא של מחילת האבונות. אבל, עם כל העניין של יום הכיפורים, היום הגדול בשנה נובע רק מיותו יום קבלת איזה לוחות? הלוחות הבדיעבד, הלוחות השניים, הקל וחומר, או נאמר זה בהדגשה, בן בנו של קל וחומר, שיום י"ז בתמוז, שהיה אמור להיות יום של הלוחות הראשונים, יום שבכלל, אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני אנו כולכם, לא צריך בכלל הבנות, אין מחילת הבנות, כי אין יותר הבנות, כי פסקה זו המתן, אז יום י"ז בתמוז היה אמור להיות היום הכי עוצמתי, הרבה יותר מהכל. עכשיו, אתם חושבים שזה דרש, שזה חסידות, שזה פשט קבולה, זה פשט הפסוקים. מקור ב', מעמד הסנה. משה רבנו לא בקטע, נכון? הוא מעדיף להיות חפש. הוא לא רוצה להיות רועה ישראל, הוא מעדיף להיות רועה צאן, במדיין. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר כי יהיה עמך, ואל תדאג. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. בוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אז בדרך כלל מרבים לצטט את הרמז, כן, מה זה תעבדון? בצאתך ממצרים תעבדון, תעבדו נון, כלומר תספרו 50 יום על ההר הזה ואז תגיעו לסיני, 50 יום מיציאת מצרים, הגענו ל... חג מתן תורה, נכון? קבלת התורה. אבל רש"י, הפרשן שלא בא אל הדרך הפשט, על דרך הפשט, רש"י בא ואומר לנו, הוא בוחר להסביר שהקדוש ברוך הוא נתן למשה טיימינג אחר, לא גימטריות על דרך הרמז, שתעבדו נון זה תספרו 50, אלא מה זה, מה הפשט של הפסוק? תראו רש"י, מקור ג', רש"י פרק ג', פסוק י' ב', וששאלת, אומר בשלום למשה, ושאלת, מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי הם עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף, לסוף כמה? לסוף שלושה חודשים שיצאו ממצרים. רגע, 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 רגע. הרי מקודם אמרנו על דרך הרמז, שאתם יוצאים ממצרים, תעבדו, כן, את האלוקים על ההר הזה, תעבדו נון, תספרו 50 ימים, ואז בני ישראל יקבלו את התורה במתן תורה, שהוא בשבועות, 50 ימים, וספרתם לכם, חז השבת דינים, נכון? אז למה רש"י שהוא פשטן? אומר, לא, משה רבנו, אל תדאג, אל תדאג, הוא מרגיע אותו. כדאי לך להיות רוע ישראל, למה? כי עוד שלושה חודשים מיציאת מצרים, תקבל את התורה. אז איך יכול להיות? אנחנו גם יודעים שזה לא נכון. כי אתה קיבלנו את התורה, לא בי"ז בתמוז, אתה קיבלנו את התורה בסיוון, כמו 50 ימים. אבל מה רש"י אומר? לקבל את התורה. הכוונה של רש"י זה לא למתן תורה, זה לא לאנוכי, לא תינף, לא לעשרת הדיברות. אלא קבלת התורה על דרך הפשט, כי רש"י הוא פשטן, קבלת התורה היא אך ורק בי"ז בתמוז. כי במה היה בעשרת הדיברות? מה זה מתן תורה? מה זה שבועות? רק קיבלנו טיזר, ספוילר, פשוט מילה לזית אחרת, אוקיי? קדימון, טעימה, נכון? איזשהו פרומו קטן ממה ש... כאילו, עשרת הדיברות. אבל מה זה עשרת הדיברות? יש תרי"ג מצוות. מה זה עשרת הדיברות? תרי"ג מצוות, לרן. ועשרת הדיברות, יש כמה אותיות? לא, יש קוף עין בית, 172 מילים, עקב, שם אברהם בקולי, שמות קצת רואה חוקותיי, 172 מילים. אבל אותיות, יש לנו כתר, 620 אותיות, שזה תרי"ג מצוות, פלוס 7 מצוות מדרבנן. אז הכל ככה מתכנס, או 7 מצוות בני נוח, איך שתרצו, וכולי. אגב, גם בעלי הסוד, אדמור מקומרון למשל, הוא מראה איך כל אות יקשור למצווה ספציפית. א' של אנוכי זה פרו ורבו. נון של אנוכי, האות נון קשורה לברית מילה, מצווה השנייה. כף של אנוכי, זה קשור לגיד הנשה. י' לקידוש החודש, וכן על זו הדרך, עד שבכל אשר לרעך, כף סופית האחרונה, וקשור למצווה האחרונה מדרבנן, שהיא להדליק נר חנוכה. זה המצווה האחרונה שתקנו, משוות מדרבנן. בכל מקרה, אז הדברים באמת מסתברים. שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכנע את משה בסנה, אומר לו, כדאי לך, תוציא אותם ממצרים, כי עוד שלושה חודשים, ותספרו שלושה חודשים מתתווה בניסן, חסר מלא, תגיעו ל-י"ז בתמוז. ואז אתם תקבלו את התורה. הרי בשבועות, בו' בסיוון, משה נתן תורה, משה היה עשרת הדיברות, זה לא התורה, קבלת התורה, חג מתן תורה, חג, לא מתן תורה, חג קבלת התורה, היה צריך להיות, לפי התכנון האלוקי, י"ז בתמוז. למה? כי מה זה מתן תורה? מה זה שבועות? מה היה בשבועות? היה משמע אוזניים. שמענו מפי הגבורה, שתי דיברות ראשונות, אחר כך מפי הגבורה, בסדר. אחרי זה מפי משה. אבל יש לנו כלל. טוב מראה עיניים, משמע אוזניים, נכון? אצל אומרים ביחידה, טוב מראה עיניים, ישמונה 200, בסדר? אבל עדיף, כלומר בשבועות זה היה משמע אוזניים, אבל בי"ז בתמוז זה היה אמור להיות חג שאנחנו מקבלים את התורה, וכל אחד, עם ישראל מה שנקרא זה לוחות ראשונים, עם ישראל, כמה שהתעלינו בשמיעה של התורה, פסקה זו המתן, אני אמרתי אלוקים אתם ובני אלו כולכם, בו' בסיוון, עכשיו, שלא רק שומעים, אלא רואים, כל אחד זה אלי וענווהו, אז כל אחד היה זוכה לראות את האלוקות בצורה הכי מוחשית שיש. מדהים גם בקבלת האריזה, לשיעור דלת ומעלה מכירים את זה, שאורות העיניים זה אורות שהם יותר גבוהים מאורות האוזניים. אבל עדיין ניתן להקשות שהדברים צריכים ביאור. קיימלן שבני ישראל זכו במעמד הר סיני לבחינה, לדרגה של פנים בפנים. מה שנקרא, אהוב אלוקים כמו אני ואתה. כאילו, השגת האלוקות הכי גדולה, דרגת כלות הנפש, מה שנפשי יצא בדברו, ואלמלא מלאכי השרת שדחפו אותם בחזרה, אחרי תמות ידודון אומרים במדרש, שהם דחפו אותם בחזרה, שהחזירו את נשמתם שפרחה מגודל הדבקות על פי, בשתי הדיבות שתשמעו פי הגבורה, אז אלמלא המלאכים בסלם נשארים בחיים. אז איך אפשר בכלל לעלות על הדעת שתיתכן מדרגה גבוהה מזו? שהיא בעצם היעד של לשמוע אתנו ממצרים. ושאליו אנחנו סופרים לא 50 ימים, ספירת העומר, אלא שאליו אנחנו סופרים 90 ימים. 3 חודשים. בכלל, כל העניין של 3 חודשים זה קשור לגאולה. בקי בשלוש חודשים, ויוגד ליהודה, כן? הנה תבח ידך, זמתה, כן? וגם מרה לזנונים. פרץ, זרח, אשר תדכנו. ותצפנו, אצל הגואל, אצל משה, 3 ירחים. אז יוצאים ממצרים, כמה צריך לחכות? 3 חודשים. אגב, גם אצל רות ובועז, רות ונעמי, מחכים 3 חודשים, ואז כבר, כן, טוב, מקצור הימים, ימי קציר החיטים והסעורים החיטים, 3 חודשים בדיוק, ואז מגיעים לגורן. טוב. אז כדי להבין את זה, נזכר ברעיון שכבר עסקנו בו כמה פעמים בלימוד התנ"ך, בשיעורים בסדרה, מי שזוכר, סדרה על ספר יונה, ובסדרה על מגילת רות. ושם הזכרתי את העובדה, שבעלי המוסר מרבים לדבר עליה, שיש שתי בחינות בעבודת השם שלי, תראו אותך בתור ילד קטן, שהתחלתי ללמוד בקרם ביבנה, הייתי בא לאשר מאבא שלי אצל המשגיח של קרם ביבנה, הרב אברהם ברימלי שליטה, והוא תמיד דיבר על זה, גם בשיעורים באנגלית, גם בשיעורים בעברית, שיש שתי בחינות של התעלות בעבודת השם. יש בחינה, אני אומר, הייתי אז בין 13-14, ממש ככה חקוק לי הרעיון הזה. יש בחינה של מי יעלה בהר השם. ויש את הבחינה של מי יקום, נכון? מי יקום במקום קודשו? מה זה מי יעלה בהר השם? לעלות בהר השם, להפיל הפסגה, זו דרגה נפלאה, אבל היא יכולה להיות רגעית, ויותר גרוע מזה, גם חד פעמית. אבל לזכות לדרגת מי יקום במקום קודשו, המחאי, זה מעלה לאין ארוך. המשמעות של דרגה הזו זה לא רק להפיל ההר, אלא גם להישאר בפסגה ולקבוע שהמחנה קבע וזה יהיה הבית שלך. כלומר, לא מדובר פה במתנה, בזכייה רגעית. מדובר פה בקנייה של הדרגה הזו, של היכולת הזו לנצח. תראו, להתפלל פעם אחת בחיים תפילה מעומקא דליבה. תפילה שהשתפכו את הנפש, זו חוויה מדהימה. אבל בדרך כלל, לב יודע מרת נפשו, מדובר פה במה? במי יעלה בהר השם. אבל, יש פה דפים. אבל, לזכות לתפילה כזו של התעלות הנפש מדי יום ביומו, הלוואי. אבל זה כבר מי יקום במקום קודשו. זה כמו ההבדל, הנה, אתה בחור בשור א', ב', ד', היי, סבבה. תהיה רבקיס שנה, 7 דפי גמרא ליום, ותוך שנה סיימת ש"ס בבלי. מה הבעיה? מעכשיו, עד הגיוס, 7 דפים ליום, מה הבעיה? אתם כבר לא עושים שמירות, מטבחים אין לכם. זהו, יאללה, קדימה, מה הסיפור? תוך שנה הגעתם לבקום לגיוס עם בבלי ביד. זה בקטנה. מה יותר קשה? דף יומי. המכונה, המרדף היומי. 7 שנים. כל יום, מתעכב בשיחה, תעשה בבוקר, תעשה בין הארבעים. כל יום. וזה לא מעניין אם יש צו 8, וזה לא מעניין אם התארסת אתמול, אם נולדו לך תאומות, או שאתה בלחץ להגיש את התואר הראשון. זה לא מעניין. המרדף היומי. גם בתשעה באב שאסור ללמוד, יש דף יומי. מה עושים? בסוף הצום, הוא סיפור על הרב ליכטנשטיין, שבסוף הצום ככה ישר אך ספרייה ומציא את הגמרא. אמר לו הבן שלו, אבא, מה, בוא לך לך. אמר לו, שכחת שהצום היה, שצמנו בעוד משהו היום? עכשיו אני שובר את הצום. שוברים את הצום עם דף גמרא. עד עכשיו היה אסור ללמוד. עכשיו שוברים את הצום. כן, גם כמו שמקובל לומר, שזה לא, לא, זה לא נכון לשבור את הצום ישר ככה עם דברים קשים. נתחיל עם חומש עם רש"י, אחרי זה קצת דף יומי שוטנשטיין, אחרי זה קצת בנתיבות, ולא לא ישר הדברים הכבדים על ההתחלה. כאילו צריך שהקיבה לא, כן, לאט לאט. ולכן אני מזכיר, האינפורמציה האלוקית, שכל התכלית של יציאת מצרים זה י"ז בתמוז, עוד שלושה חודשים, תעבדו אלוהים להר הזה, כפי שראינו במקור א', וזה לך עוד כאנוכי שלחתיך, בהוציאך את עם ממצרים, תעבדו להר הזה, ושומר רש"י, שהרי עתידים לקבל את התורה להר הזה לסוף שלושה חודשים שיצאו ממצרים, מאיפה רש"י מביא את השלושה חודשים הזה? אבל זה התכלית. וזו הייתה התשובה, זו הייתה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שרק היא משכנעת את משה, טוב, סבבה, אני מוכן. אני מוכן לראות את ישראל ולהוציא אותה ממצרים. כי הקדוש ברוך הוא יודע שמשה הוא לא פרייר. משה לא מחפש ריגושים. משה רבנו לא יסכים להוציא אותה ממצרים בשביל קולות וברקים וכל שפה חזק מאוד, בשביל פירוטכניקה. של ריגושים שלא, אנחנו יודעים, שגם לא מחזיקים מים בסוף. ולכן, משה רבנו לא מוכן להוציא ממצרים כדי דרגת מי יעלה בהר השם. כלומר, אם אתה שבוש שבא לפה רק בשביל לשמוע את הרב בני ביום כיפור, כי ימים לא רעים פה זה ריגושים, אז לא. תבוא לפה לישיבה על דעת שיעור כללי כל יום חמישי. על דעת שחורות כעורב. לא על דעת ויעתיו, ואני לא נגד ויעתיו כידוע. אוקיי? ויתנו לך כתר מלוכה, הלוואי. ולא נשאר, כרגע. לכן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא! תראה איך תרצי אותה ממצרים ותזכו למי יקום במקום קודשו. תחכה, תספור שלושה חודשים, תוריד את הלוחות הראשונים, כתב חירות על הלוחות, חירות על הלוחות, חירות. חירות מיצר הרע, ממלאך המוות, משעבוד, ממה יגידו, מכמה לייקים, חירות. ואז בני ישראל יזכו למי יקום במקום קודשו, בחינה טוב מראה עיניים מ-8200, הרבה יותר טוב ממשמר זניים, ואז לא צריך אותך בכלל משה, כל אחד עם משה רבנו בעצמו. והטענה הזו של משה שהוא מסרב להסתפק בבחינה של מי יעלה בהר השם, זה לא חידוש שלו. כבר בברית בין הבתרים, שגם פה צריך לשכנע מישהו שכדאי לך ללכת איתי. מי הגורם המשכנע? הקדוש ברוך הוא. מי הגורם המשוכנע? אברהם אבינו עליו השלום. ואברהם, כמו משה, הוא לא משתכנע בקלות. הוא לא פרייר. במה ידע כי ירשנה? למה מי? מה אמרת? תבטיח לי? איך אני ידע? אנוכם, כן, בן משק ביתי יורש אותי. איפה ההבטחות שלך לך? כבר הלכתי אחריך פעם. זה עזר לי? בארץ לא זרועה, זה עזר לי. ואחרי כך הוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת, נו עמדה. לזרעך אתן את הארץ הזאת, ריבונו של עולם, זה לא מספיק. זה כמו שתגיד לי, מי יעלה בהר השם? זה ריגוש. אני רוצה ירושה. אל תגיד לי, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אני לא רוצה רק ליצחק, אני רוצה ירושה. אני רוצה גם למנחם, אני רוצה גם ליעקב ולגיל, ואפילו לחסדי אני רוצה. עד סוף כל הדורות. ירושה זה דבר שאין לו הפסק. ירושה זה המשכיות. ועל זה עונה לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. גי ולד, מה המשך? ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתה רוצה ירושה? אתה רוצה לא חוויה של ריגוש, אלא תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם? אתה רוצה ירושה? בסדר. יש צורך בגזרה. זה לא פשוט לעבור ממי יקום, מי יעלה בהר השם, למי יקום במקום קודשו. פה צריך גזרה. הגזרה שתפעל ותזכך את צאצאים שלך מכל הסיגים, מכל הקליפות, טומאת מצרים, ואז, ורק אז...
טומאת מצרים הייתה זיכוך?
מה?
טומאת מצרים הייתה זיכוך?
טומאת מצרים הייתה נתון. כל הוועבדנו מינו 400 שנה, 200 שנה, אז היה קור היתוך, הרי זה אומר את זה, להוציא את הסיגים מתוך הפסולת, את הזהב, כדי להתברר, להתברר ולהתקדש, ולהיות אירועים ליציאת מצרים. לא כולם היו רואים, חמושים עלו בני ישראל, ארבע חמישיות, ארבע חמישיות לא יצאו, לא פשוט. ואז, רק בעקבות הגזרה והזיכוך, מעמדם של בני ישראל בארץ ישראל, לך אתן את הארץ הזאת, רק אז המעמד יהיה בגדר של ירושה, בגדר של דבר בלי הפסק. ואחר, נבין את הטענה של משה רבנו, אבל רבנו של עולם, עוד לא תמו 400 שנות זיכוך. שרק בגינם, בגללם, יזכו ישראל מי יקום ממקום קודשו. לכן עונה הקדוש ברוך הוא למשה, וזה לך עוד כאן אוכי שלחתיך, אומר רשי, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף שלושה חודשים, שיצאו ממצרים. אחרי מעמד הר סיני, בו ישראל זכו למי יעלה בהר השם, אחר כך בי"ז בתמוז, כעבור שלושה חודשים, אומר שבוכל משה, אני אתן להם את לוחות הברית. בני ישראל יקבלו את התורה, לא כמשמע אוזניים, ככה, אינדיקציה סיגינטית מ-8200, לא! זה יהיה לוחות הברית. התורה תהיה חקוקה על האבנים. כותבם על לוח ליבך. אותיות החקיקה, שהרמיים פעם לא מבין, נכון? שר הרב ריהם בשיעור שורש מדבר על זה. ואז הם יפילו לפסגת ההשגה הרוחנית. מי יקום במקום שקודשו? ואז התורה חקוקה בגוף שלהם. לא רק בלב, כותבים לכם, זה חקוק. חומר נתיבות שלום בשם המהר"ל, שיש שלוש רמות של אמונה, מבין לצטט את זה. יש אמונת השכל, זה הדרגה הכי נמוכה שיש. זה להבין. אמונה בשכל. אומר האדמו"ר מקדוש מזיזיצ'וב, הדוד של הקומרנר, ולא יראו פניי ריקם, ריקם גימטריה שכל, פשט אמיתי. את הקדוש ברוך הוא לא משיגים רק עם שכל. זה הדרגה הנמוכה שכל. רמה גבוהה יותר של אמונה בנתיבות של משה במהר"ל, זה אמונת הלב. אני לא רק מבין, אני מרגיש. ואם הדרגה השנייה זה דרגת הלב, אז מה הדרגה השלישית? מהי פסגת ההשגה האמונית? אומר המהר"ל, אמונת האיברים. כל עצמותיי, כל עצמותיי קומרנה, כן, כל עצמותיי תומרנה. שכבר הגוף באוטומט חי את זה. ובשביל זה צריך לוחות. לוחות ראשונים שהם לא, הם לוחות הברית. יש חברות. אתה חבר שלי, אני חבר שלך, סבבה. אבל יש ברית. נישואין זה ברית. ולכן שבירת הלוחות, לוחות הברית, בעקבות חטא העגל, זה קלה שמזנת החופה. היא מחללת את הברית. מגיש 8 ימים, חתכו לי, זה ברית. זהו, אי אפשר להחזיר אחורה. אני כבר לא יכול להיות הראל. ננסה להדביק פה, להדליק משם, מזורלים, מהציקות, מה זה? זה לא יעבוד. משך אורלתו, לא עלינו, משך תבוא, גי ולד. ברית. ואברהם רוצה ברית בין הבתרים. ומשה רבנו משתכנע שהוא יקבל את לוחות הברית, ובי"ז בתמוז הוא ייתן לאב את לוחות הברית. וככה באמצעות לוחות הברית, כל מה שהיה חקוק במוח ובלב, בעקבות הפירוטכניקה, הקולות, הענן, כל השופר, אז עכשיו יחקק לנצח בגוף הגשמי של בני ישראל, וכל זה רק בי"ז בתמוז. ומשה רבנו מסכים להיות מוישה רבנו, רק בגלל שהוא יודע שעוד 90 ימים אחרי היציאה יהיה י"ז בתמוז, ויהיה לזה קיום תמידי בלי הפסק מבחינת ירושה. ולכן הלוחות עליהם התורה חקוקה, הם נקראים לוחות הברית דווקא. כמו שברית זה לא עוד הסכם שכלי, זה לא הסכם המון, זה מהות נצחית שחקוקה בגוף, והיא לא ניתנת לביטול. ועל הבחינה הזו אומר הקדוש ברוך הוא, לפני מתן תורה, תראו מקור ד', שמות פרק י"ט, פרק ההכנה למתן תורה שהוא בפרק כ'. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אם תשמעו בקולי, מה זה תשמעו בקולי, שמיעה, זה בחינת, מי יעלה בהר השם, זה מתן תורה. אבל, קודם כל, אם תשמעו בקולי, ומה המשך? שלב ב', שומע מה עוד? ושמרתם את בריתי. ושמרתם את בריתי. זה מבחינת מי יקום במקום קודשו. כי במתן תורה, בני ישראל התעלו לדרגת מלאכים. אבל מה זה מלאך? מה זה מלאך? כולה מלאך. זונדי יצירה. בקטנה. אבל בני ישראל היו יכולים וצריכים להתעלות, לא הנער הזה עכשיו הוא מלאך, ויש הוא מלאך, אז לא יברכו, גם לא יברך, כי הוא מלאך כולה. חוסר הבנה בכתובים. אבל עכשיו בני ישראל בי"ז בתמוז זה כבר לא מלאכים. הם זונדה האצילות. הם בעצמם יהיו ספר תורה, כי התורה הייתה חקוקה על גופם. זה הדרגה של הזוהר, ישראל, אורייתא וקודשא בריך, בסדר הזה דווקא. לא קודשא בריך אתה בישראל, ישראל, אורייתא וקודשא בריך, חד הוא ממש. טוב, אז נירגע קצת, איזשהו ניגון מרגיע, משהו, יש איזשהו רעיון, אני מנחם משהו... לא יודע, בכלל, משהו... נו, אני אשמע אותך לסיפור אחר כך, אבל אתה יכול גם לפרגן ב... איזשהו ניגון. נזמירות ושירים ארוג כי אז אמרנו שי"ז בתמוז, יום קבלת הלוחות הראשונים, לוחות הברית, היה אמור להיות פסגת השלמות של כלל ישראל. קבלת הלוחות הראשונים והשגת חקיקת התורה בקרבנו, שכל אחד מאיתנו יהיה ספר תורה חי, זוהי מימוש המדרגה של יקום במקום קודשו. ולא רק מי יעלה בהר השם, שזה ו' בסיוון. הלוואי שהיינו זוכים למדרגה הזו. לפי דברי חז"ל בתנחומא, פרשת נשוא, שבעל התניא עשה מזה משנה סדורה שלמה, תכלית הבריאה עניינה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. דברי הרבי קדוש מקוד, זכותו מגנה עלינו, על הפסוק, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. הארץ נתן לבני אדם כדי לעשות ממנה שמיים. אם כן, בעוד שבמתן תורה, בהר סיני, הייתה התעלות רגעית של ישראל, דרגת מלאכים, חינה שממית, על ידי קבלת הלוחות, לוחות הברית, בי"ז בתמוז, שכל האלוקות הייתה חקוקה לאבנים, היינו זוכים למימוש תכלית הבריאה. לא רק בחינה שממית, אלא דירה איפה? בתחתונים, בחינה גשמית, מוחשית. ופה נשאלת השאלה, עד עכשיו תיארנו את הרצוי. עכשיו אנחנו יודעים כמה המצוי הוא דרק, כמה המצוי הוא לא רצוי. אז למה? איכה נקודת הכשל שכל כך הרחיקה את המצוי שלנו מהרצוי שלא התברך? ונקודת הכשל הזו היא עקב אכילס שלנו לאורך כל הדורות, ברמה הלאומית הכללית, המשפחתית, הפרטית, העבודה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. צריך להבין, וזה יסוד עמוק מאוד בעבודת הנפש, ובכלל בחיים, שכדי לעבור מדרגה לדרגה, חייבים לעבור דרך שלב של היעדר. היעדר קודם להווה. כמו שבסולם, בין שלב לשלב, מה יש? אוויר. ושאתה רץ, אז אם אתה מפחד להתנתק, אתה לא תרוץ, אתה תתחכך על הקרקע, נכון? כדי לרוץ, מה צריך לעשות? לדלג. ובשלב שאתה מדלג, אתה באוויר. נכון, יש מומנט חיובי, יש תנועה, בסדר, בעזרת השם. ולכן, כדי להגיע מדרגת המלאכים של וב בסיוון, של קבלת, של מתן תורה, לדרגה הנשגבת של ירידת העליונים התחתונים בקביעות בי"ז בתמוז, חייבים לעבור באמצע דרך כמה ימים של היעדר. מציאות של הסתר פנים, של הסתרה שבתוך ההסתרה. מציאות שמבטלת לחלוטין, גם את המדרגה הנשגבת הקודמת של ההשגות המלאכיות שזכינו להן במתן תורה בו' בסיוון. כמו שזרע באדמה שהוא נזרע, הוא לא נובט מיד. אם כל יום תפתח, הזרע לא ינבט. לצריך שהזרע יירכב. 50%, 90%, 98%, ואז עם הקוסת דחיותה, או ממני זרע קודש יצמח. לכן יש 40 ימים. 40 שנה, קוד בדור, כן, 40 זה מספר לא פשוט. 40 ימים. של מרגלים, 40 זה לא פשוט. גם השפה המודרנית, משבר גיל ה-20, לא, משבר גיל ה-40. יש לנו 40 ימים של הסתר פנים. מזין בסיוון, עד זין בתמוז. אבל חייבים לעבור אותם, חייבים. ואז, אותם 50 ימים, 40 ימים, שמתחילים בדיוק בסוף ה-50 שספרנו, נכון, יום ה-50 זה ו' בסיוון, ואז בזה מתחילים הספירה של ה-50, של ה-40, ודווקא לסיום סיומת, בדקה התשיעית, בדקה ה-90, ביום ה-90, זה לא הדקה ה-90, כן? דווקא רגע לפני תום התקופה של שלושת החודשים שהקדוש ברוך הוא גילה למשה במעמד הר סיני, במעמד הסנה בהר סיני, ממש בדקה ה-90, בשש שעות האחרונות, כן, שם בישורת האחרונה, דווקא אז נעשה היעלם. דווקא אז חווים הסתר פנים אדיר שמערער ומקעקע את כל התשתיות שלנו. וכל זה, זה נצרך, כי אם אין היעדר, אין הוויה. חייבים את ההסתר פנים, את החשש, את הדבר, את הבלגן הזה, כדי לזכות לשדרוג מחדש, להוויה של יקום במקום קודשו, לא מילה שם, לא מלאך, של אצילות. ולא אני אומר את זה, רבנו אומר את זה בסיפור המכונן שלו, מעשה מעבדת בת מלך. מקור ה', חזקה שאתם מכירים את הסיפור, מי שלא מכיר, שיתענה על זה 40 ימים, נכון? ספר תורה נופת, מה צריך? 40 ימים. אגב, מתי נפל ספר תורה? לוחות הברית. למלך היו שישה בנים ובת אחת, והיא קצת לא באה לו בטוב, אז כטוב לבח ביין, אמר לה, יאללה, שאלו טוב, ייקח אותך, ואלו טוב הוא במושמע, אז מה הוא עשה? ממלכתי, הוא לא בשר הפקודה. לקח אותה, זה בעיה של הציונים, נכון? לקח אותה, אני צוחק, אין כמו הציונים, ברור השם. לקח אותה, ואז עכשיו צריך מבטח חילוץ, והמשנה למלך, אומר, טוב, 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 יאללה, אני אחלץ אותה, ו... הוא הולך ומוצא אותה במבצר של הלא טוב, פוגש אותה בבופה, שמה ככה עם כל הסושי והסביצ'ה לעיני האורח וכולי. היא אומר, יאללה, בוא נאמר, לא, 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 אתה לא יכול. אתה צריך מה לעשות? שנה שלמה, להתגעגע אליי. שימו למקור ראי, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה, ולא היה ישן, ועמד והלך לשם, והיה רואה אילן. ועליו גדלים תפוחים, נעים מאוד. והיה מתאווה לעיניו, כי תאווהו לעיניים, יש לכם מוכר? תאווהו לעיניים. ועמד ואכל משם, ותכף שאכל, השמין ועליו במשקל, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה, והיה ישן זמן מרובה מאוד, והיה משרת מנער אותו, כן? אוי, גבד משלוף, כל קום כבר! ולא היה נאור כלל. אחר כך הקיץ משנתו ושאל המשרת, איכן אני באוילם? וסיפר לו המעשה, שאתה ישן זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה, הבת של המלך, והייתה מטלף עליו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם שלא לאכול דו דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, כן? אנחנו לא אוכלים בזה בתמוז. אז נתגבר יצרה מאוד, היינו שבת מלך אמר למלך, שאתה תקל לעזר וזרה, כן, לא לאכול, וכן תשוב לבחור לך מקום, ותשגע כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, אבל מה? רק שלא תישן, ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה, והלך להפטר, כן, ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, והמראה אדום, והריח של היין, היי גוולד, מרבורים מוסלב ודגים, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין? וראו שיהיה בו מים, והמראה הדמומית, וריח של יין, והלך וטעם מהמעיין, גייבלד, ונפל וישל מיד כמה שנים עד 70 שנה, והיו הולכים חילות רבות עם, עם השייך להם, מה שנוסח שקוראים, ובזים, והמשרת תתמית במחמת החילות, אחר כך הלכה המרכבה לגלוצה, ושם ישבה בת המלך, ועמדה שם אצלו, וירדה ושאלת לו, והכיר אותו, והייתה מן אותו מאוד, ואומר לו, נו, ולא ננער, כל דודי דופק, נו, נו, כל דודי דופק. והיא התחילה לקבל עליו, לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו, וכמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, בשביל אותו היום שהיה יכול להוציאני ואיבדו, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל זמן שאני כאן, ואני יכול לצאת. אבל אין מתנות חינם, הסיבה בקלות, ואותה הקלות ייעלם, ולכן משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. לכן לפני כל השגה הגדולה חייב להופיע היעדר והסתר פנים. הסתר פנים שיאפשר למקבלי השדרוג מבחינה מחודשת של בחירה חופשית. בחירה חופשית בגימטריה 885, שזה כדברי איוב פרק כ"א, מה שדי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו, לא צריך לעבוד, יש בחירה חופשית, אתה רוצה לעבוד, אל תעבוד. וזה פשט אמיתית, אמיתי. לפני כל שדרוג צריך בחירה חופשית. כבר אי אפשר לעבוד בצורה של הכרח. אתה מתחתן איתה, אתה צריך לבחור בזה. אחרת זה לא מחזיק. ובשפה הקבלית, לפני כל ייחוד צריך דורמיטה. צריך סילוק, צריך שינה, ורק הדורמיטה, ההרדמה, התרדמת, יאפשרו לבצע פעולה של נסירה, של נפירה, של ניתוח כואב, שזה יביא מאוד למתיות של פנים בפנים, נכון. אבל כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. י"ז בתמוז תוכנן להיות התכלית של יציאת מצרים. זה היה אמור להיות פסגת ההשגה האנושית של האלוקות. זה אמור להיות היום שמעלה אותנו לבחינת תשבו כן תדורו, בדירת קבע אלוקית עלי אדמות. אבל במקום זה חטאנו בעגל. בני ישראל ניסו לשחזר את הריגוש, הם רצו להישאר מלאכים, מבחינת השמיעה של האוזן במתן תורה. הם ניסו לשחזר את הריגוש, אבל הריגוש יודעת, כן, זה בא והולך את יודעת. זה פשוט, זה השגה רגעית. מבחינת מי יעלה בהר השם, שהם זכרו איתם לפני 40 ימים. ולכן, גם שהם מבקשים עגל, הם לא מסתפקים בעגל. שימו לב, סביב כל העגל מה יש? יש מחולות, יש פסטיבל, יש קרנבל, קמים לצחק. כלומר, לא בדיוק קדושה וטהרה. יש ריגושים, הם מבקשים לשחזר את מתן תורה שוב פעם. שופר, קרנבל, קולות, ריקודים, שמחה, אקשן. אבל כל זה מצד של הקליפה. והיום, יום מוזר עכשיו ברבה דרעבין של י"ז בתמוז, זה יום של פוטנציאל השגת האורות הגדולים ביותר בשנה. הרבה יותר מיום כיפור. יום כיפור זה דיעבד של דיעבד, זה דפה בית. זה האידיאל. יום כיפור זה רק בבואה וחיקוי אנושי. חיקוי אנושי להשגה האלוקית שאני אומר לקבל בזיין מתמוז היום. ועדיין ביום כיפור יש לנו עיצומו של יום מחפר, יש תיקון של הסטרח על ידי הסעירים, כניסה שלמים וקודש קודשים. תדמיינו מה זה שיעור כללי של הרב ראם בזיין מתמוז. לא עכשיו חטאות הפנימיות ודברים. לא, בזיין מתמוז. וזה לא פשוט, כי מאז הטרגדיה של חטא העגל בי"ז בתמוז, מאוד מאוד קשה לי, ואני חושב שלא רק לי אלא לכולנו, קשה לנו לזכות לבחינה של מי יקום מקום קודשו, של העקביות, להשיג יציבות בכל דבר, בכל דבר, בשלום בית, בפרנסה, בעבודת השם, לאחוז הפסגה, לא רק להגיע אליה. כמה כולנו משוועים יותר מכל דבר ליציבות, לחדשות שהן לא חדשות, לדברים משעממים. יציבות בעבודת השם. ואם כך יוצא לנו שכל החמישה דברים שהתרחשו היסטורית כרונולוגית בי"ז בתמוז, השורש שלהם זה בעצם שבירת הלוחות. כי אלמלא חטא העגל לא היה צורך בקורבנות התמידים שיחפרו עלינו בכל יום. ואז גם התמיד לא מתבטל, כי הוא לא צריך אותו בכלל. התורה הייתה חקוקה בגופנו. ממילא לא היה אפשר לשרוף אותה. ובטח שלא ניתן היה להעמיד צלם בהיכל או להבקיע את חומות העיר. אז דיברנו על הרצוי והתבאסנו על המצוי. העבודה שלנו בתשע דקות, שמונה דקות שנותרו לנו, זה להבין מה העבודה למעשה. החל מהיום, מה אני ואתם וכל אחד מאיתנו עושה כדי לצאת מהברוך הזה של המצוי ולצעוד עקב בצד אגודה לעבר הרצוי. אז שוב פעם, מעשה בבת מלך. יותר קדימה. אחר כך הציצה המלכה, כן, זה ההתחלה. הוא מגיע למבטר שלו לא טוב, וראה תחת שוכב בזווית, והכיר אותו, ולא מכיסה ואכל שם, ולגב הוא שאל אותו, אתה מכיר אותי? השיב לה, אני מכיר אותה. עשינו טירונות ביחד. אין, אני מכיר אותך. עתי בת המלך שאני אבדה, שאל אותה, איך באת לכאן? וישיבה, באשר שאביה מחמצק בפי, וכו' וכו' וכו'. ואז הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? אמרה לו, אי אפשר לך להוציא אותי. ותבאס. כי אם שתבחר מקום, ותשב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי, ותתענה. וביום האחרון מהשנה תתענה עוד שם מעת לעת. נשאלת השאלה, למה שהשני למלכות לא הוציא אותה מיד? למה בת המלך צריכה שבמשך שנה שלמה הוא יחכה ורק יתגעגע? אני מזכיר את זה הרבה בשיעורים את העניין הזה. דיברנו פה גם ביום ירושלים, משהו המבאס שהיה פה, נכון? האמת שהתשובה היא מאוד פשוטה. זה לא חנה זלדה ואתה לא קלמן אישי היקר, כן, במאפה מלביבה. זה לא הסיפור פה, זה בת המלך. זה בת המלך. ואי אפשר לבוא לבת המלך בתור קבלן משנה, בתור פרילנסר, טוב בואי, תביא את השקה, נחבר אותך לסנפלינג ונחלץ אותך, זה לא עובד ככה. כדי לחלץ את בת המלך צריך שנה שלמה להתגעגע, לחשוף, לייחל, בצורה כל כך ארוכה ופנימית, ואז שזה לא יהיה הסיפור של אבא שלך, זה יהיה הסיפור שלי. אני רוצה להוציא, אני לא עושה ג'סטה לאבא שלך. זה סיפור שלי. אני מתגעגע. מה אתה הופך את, המחלץ בעצם לשותף? זה סיפור שלך. רק אז תוכל לפדות את בת המלך ולהשיב אותה אל המלך. ולכן כל התכלית של התענית היום, של האיסורים, של הגעגועים, של אי שמיעת מוזיקה. אתם יודעים, העניין של חוסר גילוח פחות עובד עליי. אוקיי? עד כדי כך, שהפעם ראה שבית כנסת, למה לא התגח? ספירת העומר. כאילו, אני כל כך לא אחוז בנושא של מכונת גילוח, אבל שמיעת מוזיקה אני מאוד אחוז בזה. יש לי נסיעות ארוכות, כן, מעתניאל לפתח תקווה. לא שומע מוזיקה, גם לא ווקלי. איפה נפגש עם החורבן, אם לא שם? אנחנו צריכים שזה יהיה כאב שלנו, עם החוסר, עם מה שיכול וצריך להיות. ואנחנו לא נזכה לגאולה שלמה, אנחנו... כל עוד אין הזדהות עם הכאב, לא נזכה לגאולה שלמה. גאולה שעניינה, מה זה גאולה שלמה? לא רוצה ריגוש, לא רוצה שופר, לא רוצה מי יעלה בהר השם, כבר היינו שם, זה לא עובד. לא רוצה, לא רוצה. בין זה ודן זה, כבר עשיתי את זה, לא רוצה. מה אני רוצה? אנחנו רוצים גאולה שלמה, לא התחלת דה גאולה, גאולה שלמה. שכולם יגידו הלל, בלי ספק בכלל. כולם, בלילה וביום. כי זה יקום במקום קודשו. וזה לא רק אגדת, זה גם הלכה למעשה. הרב סולובייצ'יק, בהלכות אבלות, עכשיו הרב בזמנו הזכיר את זה, אני מדי מזכיר את זה, שבהלכות אבלות יש מלאך מהחמור והכבד אל הקל והמנהג. עונן, אבלות שבעה, שלושה ימים, שבעה, איסור תשמיש המיטה, אסור לימוד תורה, נכון? באבלות. לא סנדלים של אור. אחרי זה אבלות 30, י"א חודש, שנה, תום שנת האבל, ואז יורת את מדי שנה להיזכר. אבל האבלות על החורבן, ולב יודע מרת נפשו, זה אבלות ישנה. ולכן תהליך האבלות הוא הפוך. מתחילים מהקל, לפתח את התודעה, לתת מקום להרגשת החוסר, כדי שנוכל להתגעגע, וזאת תהיה אבלות חדשה. לא אבלות על הבית שעה וחרב, אנחנו לא כוספים לבית השני, בו הכהונה הייתה מסרבת ומושחתת, הכל בכסף. אנחנו לא כוספים לבית שני שאין בו ארון הברית עם לוחות ושברי לוחות הראשונים. אני לא מתפעל מחזור המקדש, לא יכול. כי בבית מקדש שלי יש לדים, יש מעליות, ויש ככה תחלת, כל התיאורים, ויש מסוע של הטמאים, זה אדום, ולא צריך מישהו שנופף, יש מטריציות, שורים את הסעיר משתלח בלייב, כולם רואים בלייב, במסכים, כן, בלדים, על כל הר הבית. אנחנו כוספים לבית ראשון, שהקרובים מעורים זה בזה. אבל גם בבית ראשון, אי אפשר לכסוף אליו, כי בית ראשון, עם ישראל מפולג, שטוף בעבודה זרה, ועוד בעיות רוחניות, כולל מלחמות אחים בשנאת חינם. אני ספרתי בספר מלכים 7 מלחמות אחים. גם בבית ראשון היה שנאת חינם, לא רק בבית שני. אוקיי? אנחנו רוצים בית שלישי, שהוא יקום במקום קודשו. וכל דור שלו נבנה בימיו, כאילו חרב בימיו, ואז זה אבלות חדשה. ולא אבלות ישנה. זה כמו במעשה מעבדת בת מלך. אחרי כל התלאות והנפילות ויש בתסכולים, בסוף הוא פודה אותה מהשבי. כמו שאומר רבנו, איך שהוציאה לא סיפר, אבל העיקר, הוא בסוף הוציאה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו, נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי נשבע למרמה, יישא ורחם את אדוני וצעקם אלוהי אישו. זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ימיך כבוד. אנחנו צריכים להיות דור שהגדרתו היא דור דורשיו. שכל עניין הדור שלו זה דרישה, לדרוש, לבקש ברוך הוא, לצפות, שיבנה הבית. להיות דור שכל עניינו זה מבקשי פניך יעקב סלע, ואז נזכה, שאו שערים אשכם, וינשאו פתחי עולם, אמר כבוד. לכן הסברנו היום מה היה אמור להיות הרצוי, י"ז בתמוז הרצוי. מה י"ז בתמוז המצוי אנחנו מכירים? נשאר לנו רק לחשב מסלול, איך להגיע מהמצוי לרצוי, ואז נהיה בשמחה שנאמר, ניי 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 שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, והוא אדוני לעולם, אמן ואמן.